ביצה דף י"ד מתניתין בית שמאי אומרים תבלין נידוחין במדוח של עץ והמלח בפח ובעץ הפרו ובית הלל אומרים תבלין נידוחין כדרכן במדוח של אבן והמלח במדוח של עץ יש לנו מכתשת יש כלי שבתוכו שמים את הדברים שרוצים לכתוש קוראים לזה מדוחה ויש את הכעין מוט כזה למעלה, שבו קודשים, מניפים אותו על גבי הדברים שרוצים לכתוש אותם, וקודשים בו. זה נקרא עלי. בדרך כלל, כשרוצים לכתוש, קודשים במכתשת של אבן. זו מכתשת חזקה, והדברים נכתשים שם היטב. אומרת לנו המשנה, למרות שיש מלאכות של אוכל נפש, מותר לאדם לעשות אותם ביום טוב, אף על פי כן, יש דברים שחזל אסרו אותם לעשות את המלאכות האלה ביום טוב. בית שמאי אומרים, תבלין, נידוחין, מותר לאדם לטחון ולדוח אותם ביום טוב, אבל צריך לעשות זה בשינוי. מה? לטחון את זה במדוח של עץ, כלומר, העלי, זה נקרא מדוח, הוא יהיה של עץ. והמלח, צריך לעשות לו שינוי גדול יותר. שני שינויים צריך לעשות. דבר ראשון, לא לכתוש את זה בתוך מדוחה רגילה, אלא בתוך פח. פח זה בעצם איזה כלי, כערה מחרס. וגם העלי, גם בו צריך לעשות שינוי. שני שינויים. מה? לא רק המכתשת להפוך אותה, לכתוש את זה בתוך פח, אלא שינוי נוסף, גם העלי, במה תתחן את זה? בעץ הפור. העץ הפור זה בעצם כמו מצקת כזו. רק ככה מותר. אבל תבלין יותר קל. צריך לעשות שינוי אחד בלבד. מה השינוי שצריך לעשות זה? שהמדוח, העלי, יהיה של עץ. ובית הלל מקילים יותר. ואומרים, תבלין נידוחין כדרכן במדוח של אבן. לגמרי רגיל. אבל המלח צריך שינוי מועט. מה השינוי? שקודשים את זה בעלי, במדוח של העץ. גמרא, דיחו לעלמא מיהת, מלח בעיה שינוי, מה היא טעמה? אבונה ורב חסדה, חד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הקדרות כולן, ואין כל הקדרות צריכות תבלין. וחד אמר, כל התבלין מפיגין טעמן, ומלח אינה מפיגה טעמה. מהי ביניהו? כביני יהודי ידע מה יחדרה בעיל ושולה, אינמי במוריקה. מת הגמרא רואים מכאן, בין לבית שמאי ובין לבית הלל, גם בית הלל שסוברים שתבלין נידוחין במדוח כדרכן, מדוח של אבן, אבל במלח גם הם מודים שצריך לעשות שינוי. מדוע? למה מלח צריך שינוי יותר מאשר תבלין? רב הונא ורב חזן נחלקו בדבר הזה. רב הונא אמר, אחד מהם אומר, שכל הקדרות כולם צריכות בשביל הבישול מלח. ואם כן, כבר מאתמול אתה יודע שאתה בוודאי תצטרך מלח לבישול של מחר של יום טוב. מדוע אם כן לא קטשת מלח מערב יום טוב? לפיכך, אם האדם הניח את זה, לא יתירו לו חכמים, אלא אם כן יעשה את זה בשינוי. אבל תבלין, לכל קדרה צריך תבלינים אחרים. ולכן אחד אומר, אתמול לא ידעתי מה אני רוצה לבשל, אז למה לא קטשת תבלינים? מפני שלא ידעתי מה אני רוצה לבשל. אז היה דרכם לכתוש את התבלינים סמוך לסעודה. ככה בצורה כזאת התבלין הם טריים, והם נותנים את הטעם הטוב והאיכותי ביותר. גם היום יש כאלה ככה שענייני הטעם מקפידים, תחון זה ממש סמוך ונראה לבישול. אז לכן אומר לנו כאן, התבלין, כיוון שלא יודע מה אני צריך לבשל, לכן לא ידעתי עדיין איזה תבלין לטחון. לפיכך התירו לו חכמים לטחון את התבלין האלו ביום טוב בלא שינוי. והשני אומר, הסיבה היא אחרת. נכון שהתורה התירה לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש ביום טוב, אבל כל זה רק בדברים כאלו שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. אם תעשו אותם מערב יום טוב, אז הרי שהטעם יפוג, למשל. אדם יאפה לחם מערב יום טוב. זה לא דומה ללחם טרי שנאפה ביום טוב עצמו. לכן, תאפה ביום טוב. לכן, אז זה הדרך. תבלין, הטעם שלהם יפוג אם אתה תטחן אותם מערב יום טוב. לכן התירו לטחון אותם ביום טוב. אבל אם יש לך מלח, מלח לא מפיק טעמו. אז אם כן, למה לא טחנת אותו מערב יום טוב? לפיכך לא התירו בו החכמים, אלא אם כן תדח וטוחן אותו בשינוי. מה נפקא מינה בשני הטעמים האלה? ואת הגמרא, כל טעם יש בו כולה בדבר אחד וחומרה בדבר אחר. מה? מה הדין כאשר אדם יודע מראש, מערב יום טוב, מה הולך לבשל למחר? לפי הטעם שאומר, למה החמירו חכמים במלח? בגלל שאתה יודע בוודאות שמחר צריך למלח, לא כמו דבלין שאתה לא יודע. אז אם כן, אם אדם יודע מראש מה הולך לבשל למחר, יהיה דין הדבלין כדין המלח. אתה אסור לך מחר לטחון את הדבלין, אלא אם כן בשינוי כמו מלח. למה? כי אתה יודע מה שאתה צריך לטחון, היה עליך לטחון את זה מאתמול. ולפי הדעה השנייה שאומרת הטעם שהחמירו חכמים במלח, מפני שזה לא מפיג טעמו. אם כן, במקרה הזה שאני יודע מה אני הולך לבשל עדיין, אני לא צריך לטחון את הדבלין מאתמול, מפני שיפוג טעמו, יפוג הטעם של הדבלין. יש גם כולה בכיוון ההפוך. יש דבלין כאלו שטעם שלהם לא משתנה, כמו מוריקה, דהיינו קרקום. טעם שלא השתנה, טחן אותו אתמול או היום, אותו דבר. עכשיו בואו נסתכל. לפי מי שאומר, למה החמירו חכמים במלח? מפני שהטעם שלו לא משתנה, כן גם קרקום. אסור לטחון אותו ביום טוב ולא שינוי, כיוון שיכולת לטחון זה מאתמול, והטעם שלו לא יפוג. אבל לפי מי שאומר, למה החמירו חכמים במלח? מפני שידעת בלי שום ספק שאתה עתיד לבשל עם מלח, כי מלח בוודאי בכל קדירה אתה צריך. לפי הטעם הזה, אז בקרקום לא הייתי בטוח שאני מחר רוצה משהו לתבשיל קרקום, לכן אתמול לא טחנתי מראש קרקום. לפי הטעם הזה אדרבה יצריך כולה. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנידוחים נידוחים כדרכן, ואפילו מלח. שואת הגמרא, והא אמרת מלח בעיה שינוי, הוא דאמר כי הייתה. נעצור כאן רגע ונראה. בא רב יהודה בשם שמואל, אומר כולה גדולה, כל הנידוחים, דהיינו כולל מלח, מותר לדוח אותו כדרכו, מותר לדוח אותו בדוח של אבן, כל הדוחים, הן תבלין, הן מלח, מותר לדוח אותם בלי שום שינוי. כשהגמרא במשנה ראינו, אפילו פידע בית הלל, מלח ודאי חייב שינוי. איך שמואל מכיל בדבר הזה? עונה הגמרא, שמואל סובר כהיתנה, שסובר להכיל. דתניא, אמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנידוחין שנידוחין כדרכן ומלח עמהן. לא נחלקו אלא לדוחה בפני עצמה. שבית שם אומרים מלח בפח ובעץ הפרור לצלי, אבל לא לכדרה. ובית הלל אומרים בכל דבר, בכל דבר סכנתך, אלא אמה לכל דבר. אומר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל שהתבלין נידוחין כדרכן, כלומר מדוח של אבן, וגם המלח, למרות שהוא קצת בעייתי, אף כן, גם בית שמאי מודים שמותר לדוח אותו במדוח של אבן, אבל אם אתה לא טוחן אותו בפני עצמו, אלא אתה יודע שאתה צריך 20 גרם פלפל ועוד קצת פלפל שחור ועוד קצת קורקום, אתה מכניס גם כמה אתה צריך מלח, 5 גרם מלח, אתה מכניס את זה ביחד וטוחן הכל יחד, כיוון שהמלח התחן בדרך אגב, מותר לעשות את זה בין לבית שמאי ובית הלל במדוח של אבן. אבל במה נחלקו? לדוחה בפני עצמה, לדוח את המלח לבד בלי הטבלין האחרים. בזה נחלקו. שמה? בית שמאי אומרים המלח צריך שינוי בפח ובעץ הפרור, ועוד דבר גם כן אך ורק כמות קטנה כמו לצלי, אבל לקדרה, בקדרה האדם צריך להכשיר את הבשר לפני שהוא מבשל אותו, אז שם עליו הרבה מלח כדי שיוציא את כל הדם שבתוכו. אז כמות כזאת אסור לאדם, לפי דעת בית שמאי, לטחון את המלח אפילו בשינוי. ובית הלל אומרים, מותר לטחון את זה בכל דבר. מקשה הגמרא, בכל דבר? בכל סוגי הכלים מותר, הייתכן? הרי ישנם סוגי כלים כאלו שמוקצה מחמת חסרון כיס. איך ייתכן שבית הלל יתירו? אלא אומרת הגמרא, צריך לומר לכל דבר. בית הלל מתירים לא רק מותר לטחון כמות קטנה לצלי, אלא מותר לטחון גם כמות גדולה בשביל הקדרה. עד כאן. כן, רואים מכאן שבית הלל מתירים גם לקדרה. ואיך מתירים את זה? האם מתירים את זה רק בשינוי? לא. מתירים את זה בית הלל אפילו כדרכו. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בית הלל אמרו לכל דבר. מותר גם לקדרה. מאיפה יודעים שאומרים, מתירים את זה גם במדוחה כדרכה? התשובה היא לכך, אומר רש"י, תסתכל. כל פעם שמישהו פותח לא נחלקו בזה, אלא נחלקו בזה, משמע שדברים על אותה נקודה. הוא פותח רבי מאיר ואומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל את הנדוחים שנדוחים כדרכן. מה זה כדרכן? מדוח של אבן. ומלח עמהם. אבל אם זה לבד, אז בזה יש ויכוח. משמע שהוויכוח במלח לבד זה כאשר אתה עושה את זה כדרכו. כדרכו. זה הוויכוח. בית שמאי אומרים לא, אל תעשה את זה כדרכו, אלא תעשה את זה במדוח של עץ, בעץ הפרור, ואילו בית הלל מתירים כדרכו, אחרת לא היה פותח רבי מאיר, לא נחלקו בשנדוחים כדרכן. אם אומר נחלקו כדרכן, משמע כשנחלקו בפני עצמו, זה במקרה של מדוח של אבן כדרכו. אם כן, בסיכום, ראינו מכאן דעת רבי מאיר, שהליבד בית הלל מותר לטחון את המלח כדרכו, מדוח של אבן, ושמואל סובר כדעת רבי מאיר. לכן אמר שמותר לדוח אפילו את המלח במדוח כדרכו, מדוח של אבן. אבל כבר נראה הסתייגות תכף ומיד. אמר לרבחה ברדלה לברה, כי דייך אצלה אצלויה ודוח. כלומר, רבחה ברדלה מסכים אכן לדברי שמואל שמותר לטחון את זה אפילו במדוח של אבן, זה נקרא כדרכו. אבל מכל מקום שינוי מועט צריך. ומהו השינוי המועט? שלא לטחון כאשר המדוח הוא עומד בקו ישר, במאונח, אלא קצת באלכסון, אצלי אצלויה, תתה אותו מעט את העלי הזה, כדי שזה קצת שינוי. זה נקרא עדיין כדרכו, כי אחרי הכל אתה תוחן זה במדוח של אבן, אבל שינוי מועט גם אנחנו מצריכים. רב ששעת שמע פעם ביום טוב, קל בוכנה, שומע הכל שמישהו תוחן, אמר, היי לב מגבה דבתי הוא. זה לא מתוך הבית שלי, כי אני לימדתי אותם שצריך להטות את העילי, לא לדוח בו בקו ישר, כי צריך קצת שינוי. שואת הגמרא, ודילמה אצלויה אצלה, עונה הגמרא, דשמעה דהבה צליל קלה. שואת הגמרא, ודילמה אצבלין הבו, עונה הגמרא, אצבלין הבוחה מנבח קלי הוא. שואת הגמרא, למה רב שת אמר, זה ודאי לא מהבית שלי. למה? הרי יכול להיות שבאמת זה מהבית שלך. נכון שאלמה אתה מצליח לעשות שינוי, אולי עשו שינוי, אצלי אצלוי, עשו את זה בהטייה. עונה הגמרא, לא, הוא שמע את הקול של הקטישה, של התחינה, קול צלול. זה מוכרח שהוא עשו את זה ככה בקטישה ישרה. אם זה היה מהצעה, אז אתה שומע קול מעומעם. שואת הגמרא, ועדיין, הרי כל מה שצריך לעשות שינוי, להטות את העלי, זה רק במלח מפני, כמו שאמר למעלה, המלח הזה הוא לא מפיק טעמו, והמלח הזה דם יודע מראש, ובתבלין לא צריך שינוי. ואם כן לכאורה, אולי הם, מה שמעת הכל צלול, נכון, הם עשו דיחה בקו ישר, מאונח, אבל הם פשוט תחנו תבלין, ובתבלין לא צריך שינוי. עונה הגמרא, התבלין נבוחה מנבח, כשקודשים את התבלין, זה שומע כזה קול של פיצוחים, זה מתפצח. אז מלח שומעים כזה טק טק, אז זה אחרת. לעומת זה מלח הוא מתרסק. זה לא שמעו קול של דבר שמתפצח, אלא דבר שמתרסק. לכן הוא אמר, זה ודאי מלח, וזה בלי הטיה, ומזה הכוכח שמי שטוחן עכשיו, זה לא מהבית שלי, כי הבית שלי יודעים שצריך לעשות שינוי, להטות את העדים. תנו רבנן, אין עושים טיסני, ואין קודשין במכתשת. היה דרכם לעשות עם גרגירי החיטה הרבה סוגי תבשילים. יש סוג שנקרא טיסני. מה זה? קודשים הרבה את החיטה עד שבעצם כל גרגיר של חיטה נחלק לארבעה חלקים. זה נקרא טיסני. אין עושים טיסני. אסור לטחון טרחה רבה ויתרה. אבל הייתה המשיכה ואומרת, אין קודשים במכתשת. אסור לכתוש חיטים כדומה במכתשת. שואלת הגמרא, תרתי? איך יכולים את שני הדברים האלה יחד? הרי יש פה סתירה. ממה שאתה פותח ואומר, אין עושים טיסני, משמע, דווקא לטחון את זה כל כך דק, מחולק לארבעה, קוראים זה טיסני. משמע, אם זה חלקה או תרגיס, מה זה חלקה? לוקחים חיטה וקודשים אותה קצת, כל גרגיר לשתיים בלבד, זה מותר. או תרגיס, מחולק לשלושה, מותר. רק לארבעה בלבד, זה אסור. והיא לא אותה מסיים ואומר, אין קודשים מחתש, ממש לא קודשים כלל, אפילו לא חלקה ותרגיס, זה כל גרגיר חיטה לשתיים, שלוש, גם זה אסור, אם יש פה סתירה. עונה הגמרא הריקא אמר, מה טעם אין עושים טיסני, לפי שאין קודשין במחתשת. הכוונה היא ככה, מדוע לא עושים טיסני? בגלל שאין קודשין מחתשת כלל. זה לא שני דינים, זה לך אחת, אין עושים טיסני, מה הסיבה? לא בגלל טרחה יתרה, אלא בגלל שאין קודשין במחתשת בכלל, אסור לכתוש מצד טוחן, ולכן אסור לעשות טיסני. שואלת הגמרא, אם ככה ולי, מה אין קודשין מחתשת? אם ככה, יש פה רק הלכה אחת. הגיע, אין קודשין, מחתשת. שמה צריך לפתוח ולא מראה, אין עושים טיסני. עונה גמרא, איתה, אין קודשין, מחתשת ואמינה, הנה מילה מחתשת גדולה. והמחתשת קטנה, אמא שפרדמי, כמה שמעלן. אם הוא היה אומר רק אין קודשין, מחתשת, סתם מחתשת, היא מחתשת גדולה. אז הייתי חושב על מחתשת קטנה, זה שינוי, זה לא כך תרחה, מלא יהיה מותר. כמה שמעלן, תנה, לא. אין עושים טיסני. למה? בגלל שאין קודשין, מחתשת. מלמדת, כשאמרת לך אין עושים טיסני, משמע, אין שום מציאות לעשות טיסני. אין שום מציאות, גם לא מחתשת קטנה. מלא הבנת כשסיימתי שאין קודשין במחתשת, כוונה שאין קודשין בשום מחתשת, גם לא במחתשת קטנה. מקשה אבל הגמרא על הפירוש הזה. והתניא, אין קודשין מחתשת גדולה, אבל קודשין במחתשת קטנה. אז אם כן נפל כל הפירוש, כי אדרבה, באמת מחתשת קטנה, זה מותר. אמר ביה, כתניא מי מתניתא, מחתשת גדולה תניא. הביה אומר, צריכים לחזור בנו מהפירוש הקודם. אלא באמת מה הפירוש הנכון הוא כך. הבריתה באמת אמרה פה שתי הלכות. אין עושים טיסני כלל. לא מחתשת גדולה ולא מחתשת קטנה. למה? כי זה טרחה מרובה. ואין קודשין מחתשת. הכוונה היא לעשות חלקה ותרגיס, שזה לא טרחה כל כך גדולה. חותכים כל חיטה, בסך הכל לשתיים או לשלוש, לא טרחה גדולה, זה מותר. אבל אין קודשין מחתשת. כלומר, מחתשת גדולה לא לעשות את זה. אלא אם אתה רוצה לעשות חלקה ותרגיס, מותר לך במחתשת קטנה, אבל טיסני לא עושים אותו בכלל, זה תירוצו של אביי. רבה אמר לקשיא, הלן והלו. רבה רוצה לחזור לתשובה הראשונה, ולומר שאין עושים טיסני ואין קודשין מחתשת, כל זה הלכה אחת. אין עושים טיסני כלל. למה? לפי שאין קודשין מחתשת כלל, לא קטנה ולא גדולה, לא טיסני ולא חלקת רגיס, הכל אסור. ואם תאמר להרי הבריתה השנייה אמרה שאין קודשין מחתשת גדולה ומחתשת קטנה מותר, התשובה היא הבריתה שהתירה מחתשת קטנה מדובר על בני בבל. בני בבל היו עבדים שלהם יותר יראי שמיים. כשיש להם ספק בהלכה, היו באים לשאול את הבעל בית זה מותר או אסור, אבל בני ישראל העבדים שלהם היו יותר עזים. ומלא היו מזלזלים באיסורים, ולכן כאשר יש להם ספק, מותר, מותר. אז היו מכילים, לא היו הולכים לשאול. ולכן שמה בארץ ישראל, אסר התנא לכתוש בכל מחתשת, אפילו מחתשת קטנה. יתר להם קטנה, יעשו בגדולה. לכן אסר להם לגמרי. ספר את הגמרא רב פיק, לא לבי מור שמואל. הייתי לדייסה ולא אכל. ודילמה מחתשת קטנה עבדוה, דחזיה דהבה דייקטפה. ודילמה מאתמול עבדוה, דחזיה דהבה חליף סהרה. מעת הגמרא, רב פי הזדמן לבית של מור שמואל, הביאו לפניו דייסה, שזה בעצם תבשיל שעשוי מגרעיני חיטה שבורים, חמין שלנו של שבת, חמין של חיטה, זה בעצם דייסה בגמרא. היום דייסה קוראים למשהו אחר, אבל לא, דייסה של הגמרא, הכוונה היא חמין שלנו, שזה בעצם גרעיני חיטה שבורים לשתיים. אז הביאו לפניו דייסה, שקוראים לזה גריסי, מה זה גריסים? גרוס, שבור. חיטה שבורה. הביאו לפניו חמין כזה, והוא לא אכל. למה? מפני שהוא אמר, זה נעשה ביום טוב, אסור. שואלת הגמרא, למה? ודימה מחתשת קטנה עבדו את זה, אולי עשו את זה, מחתשת קטנה שמותר לטחון, זה ביום טוב? אומרת הגמרא, הוא ראה דבה דייקטפה, ראה שזה טחון דק דק, חתיכות קטנות, והכוחה זה נעשה במחתשת גדולה, וזה אסור. אומרת הגמרא, טוב, אולי תחנו את זה מאתמול. אומרת הגמרא, לא, הוא ראה שזה מבריק ולבן, כשזה מאתמול, אז אתה רואה את הגרעינים שהם יותר כבר נהיים כאלה, קיבלו צבע כזה, כמו כל פריק הזה שאתה משאיר אותו קצת, הצבע שלו נעשה אפרפר מעט, זה ראה אותו שהוא לבן יפה, הבין שעשו את זה היום, ולכן לא רצה לאכול מזה. איבא איתמה, שנה במור שמואל, דיקה פריצותה דעבדה. עוד תירוץ נוסף, אומרת הגמרא, ייתכן באמת שהוא לא ראה משהו מיוחד בדייסה הזו, אלא שהעבדים שהיו בית של מור שמואל, הם היו מזלזלים, ולכן הוא חשש, לא רצה לאכול מזה, כי אולי זה נעשה ביום טוב. כמו שבארץ ישראל אסור להם לכתוש שם הכלל, לא קטנה לא גדולה, גם פה יחמיר, למה? מפני שראה אותם שמעבדים כאלה שהם מזלזלים. כבר בראשונים, ברמב"ן ועוד, בקשר לקושיה אחרת שהם מדברים כאן בסוגיה, אבל מוכח מדבריהם שמה הכוונה עבדים פרוצים? לא הכוונה היא שמזלזלים בייסורים במזיד, אלא הכוונה היא שהיו דברים שיש להם שאלות, היו עושים בשוגג, לא היו הולכים לשאול על כל דבר ודבר. ככה מוכח שמבין כאן בסוגיה, הוא רוצה להוכיח מכאן הלכה נפקא מינה, הלכה כרבי מאיר, או כרבי יהודה, כרבי חנן סנדלר, לגבי מחלוקת בחולין, כל פעם מתוך דבריו, ככה משמע שפשיט עלה, שזה היה פרוש המילה פריצותה. שהם היו לא יודעים הלכות, אז היו עושים מה שהם חושבים. לא כל דבר באים לשאול את ההלכה. הריטב"א כאן כותב בסוגיה שלנו, שלכאורה פלא גדול, איך שמואל משאיר עבדים כאלו שהם זזילים בייסורים, אז הוא אומר לא, שמואל היה בוחן אותם, וראה אותם שהם לא נכון, הם מקפידים, והיה סומך עליהם. אבל יכול להיות שאלהם טבע כזה שמזלזלים בדברים או באנשים, סוג ההתנהגות שלהם היה התנהגות מזלזלת כזו ולאחר, אבל פי חשש וחשד בהם שהם באמת זזלים בייסורים ואולי הם עשו את זה כך. אבל מור שמואל אומר, לא, אני מכיר אותם, הם זרים בייסורים. אולי התנהגות שלהם לא נאותה כלפי הבריות וכדומה, אבל מכל מקום זה לא שהם זזלים בייסורים. לא, אני בדקתי אותם, הם זירים בסדר. אבל פי החמיר לעצמו, כי הוא לא רצה לסמוך על דברי שמואל שבאמת הם זירים בייסורים, לכן חשש שמה הם עשו את זה ביום טוב, וכיוון שנתחלל על זה יום טוב, אסור לאכול את זה ביום טוב. מתניתין, הבורר קוטניות ביום טוב, יש אחד המלאכות שאסורות בשבת, זה מלאכת הברירה. ביום טוב מותר, אבל איך מותר? אדם שבורר את הקוטנית מתוך הפסולת שלה, אז בית שמאי אומרים, בורר אוכל ואוכל, כמו בשבת, צריך לקחת אך ורק את הדבר המותר. ובית הלל אומרים, בורר כדרכו. יכול לברור את זה כדרכו, אף אם מוציא את הפסול מתוך האוכל, זה מותר. ולא רק זה, אלא בורר את זה בחיקו, בקרנות החול. מה זה בחיקו? בחיקו הכוונה היא, לוקחים את הבגד, הבגדים שלהם היו ארוכים, גלימה וכיוצא בזה, ואז תופס, מרים ככה מלמטה את הגלימה, תופס אותה בחיקו, שם למטה, ככה באיפה, כמו שזה מתקפל, הגלימה מתקפלת לשתיים, אז מכניס שמה את הקוטניות, וככה מנענע את הגלימה שלו, כל הקוטניות הם עגולים, זזים לצד אחד, והפסולת היא לא עגולה, אז מלא נשארת בצד שני, והעדי כך מפריד. זה לא ממש בורר בכלי כדרכו, אבל זה בורר בכלי. גם בתיאורים, גם הדבר הזה מותר. וכן, בקרנון כבר הסברנו בעבר, מה זה קרנון? כעין צינור כזה, גם כן שמים בתוכו את הקוטניות עם הפסולת, מגלגלים את הצינור. הקוטניות שהם עגולים רצים קדימה, הפסולת של מקומה. ובתמחול, זה כעין מגש גדול ורחב, שזה גם כן מנענעים אותו, הקוטניות זזים צד אחד, הפסולת נשארת במקומה. כל הדברים האלה כולם, זה כלים שאין דרכם של ברירה, והקופאים זה בורר בכלי, לא בורר ביד. כל זה בית הלל מתירים, אבל בית הלל מודים, לברור בכלי כדרכו, כמו טבלה, לוח עץ, או בנפה, או בכברה, גם הם מודים שהדבר הזה אסור. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולה. מותר לא רק בקנות תמחוי, אלא גם בכלי כזה, לא בדיוק, זה כעין כלי, והכלי הזה אין דרכו בברירה, אבל קצת יותר מאשר קנות תמחוי, מה זה? לוקחים את הקוטניות, או כמו שנראה בהמשך דברים אחרים, הרדל, שמים את זה בתוך דלי של מים. הפסולת צפה למעלה, והאוכל נשאר למטה. ועל ידי כך מה בעצם קורה? המים זה כעין כלי, זה לא ברירה ביד, היא מפרידה בין האוכל לפסולת, גם הדבר הזה מותר. מה החידוש בדבר הזה? מה הוא בא לחדש יותר מאשר בית הלל אמרו כבר, בחיקו, בקרנון תמחוי? התשובה היא, ברסתי במים, היא ברירה שרגילים לעשותה בימי החול. לכן זה כעין נפה וכברה, אבל זה לא בדיוק נפה וכברה, זה לא כלי. מים זה לא כלי שמיועד לברירה, ולכן רבן גמליאל אומר גם זה מותר. גמרא, תניא אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים שהתירו בית הלל לקחת הפסולת מתוך האוכל, דווקא כשהאוכל מרובה על הפסולת. אבל אם הפסולת מרובה על האוכל, דברי הכל, אסור לך לתרוח, תרחה יתרה להוציא את הפסולת. דברי הכל, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. שואלת הגמרא, אם הפסולת מרובה על האוכל, מכמה דשאב חיו איש מי שמתיר בכלל לקחת את האוכל אפילו? הרי כיוון שהרוב פה זה פסולת ומעט אוכל, אדם מסיח התומנו, זה מוקצה לגמרי. עונה הגמרא, לא, מה שכתוב, אבל הפסולת מרובה על האוכל, נוטל את האוכל, לא כמובן הפסולת שמרובה בכמות, אלא אומרת הגמרא, להצריכה, דנפיש בתרחה ויותר בשיעורה. מדובר שהאוכל הוא יותר הרבה בכמות מהפסולת, ולכן האוכל לא מוקצה, כי האוכל הוא הרבה. אבל הפסולת שאמרנו מרובה כאן, מרובה בתרחתה, היא זותר בשיעורה, שיעור כמות שלה היא קטנה, מעט פסולת, אבל הרבה תרחה להוציא את הפסולת, כגון שהפסולת הזאת היא דקה. בזה אומר לנו רבן גמליאל, שבחי גוונה, כיוון שהתרחה מרובה, פשיטה או פשיטה, שאסור לאדם לתרוח תרחה מרובה ולהוציא את הפסולת, עד רבה, תוציא את האוכל, שזה חתיכות גדולות. כלומר, לא התרנו להוציא את הפסולת, אלא אם כן מצרפים שני תנאים. א', כמות האוכל מרובה יותר, ב', התרחה להוציא את הפסולת היא מועטת. רק אז מותר להוציא את הפסולת. למדנו משנה רבה, אני אומר, אף מדיח ושולט. תניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כך היה מנהגן שבית רבן גמליאל, שהיו מביאים דלי מלא מים, מלא עדשים, ומציפים עליו מים, הדלי מלא עדשים, שופכים עליו מים, ומה קורה? נמצא האוכל נשאר למטה, והפסולת צפה למעלה. שואלת הגמרא והתניא איפקא, שאדרבה האוכל עולה למעלה, הפסולת למטה. אומרת הגמרא לך שהבה עפרה, הבה גילאים, הפסולת שהייתה מעובבת שמה, זה בעצם עפר, אז אדרבה האוכל עולה למעלה, והעפר נשאר למטה. אבל אם זה גילה, זה קש וכיוצא בזה, שהוא התעורבב שם בתוך האוכל, אז זה הפסולת צפה למעלה, והאוכל נשאר למטה. מתניתין, בית שמאי אומרים, אין משלחים ביום טוב אלא מנות. מותר לאדם לשלוח לחברו ביום טוב. אבל מה מותר לשלוח לו? אך ורק דבר שמוכן להכילה, כך שחברו בוודאי יאכל את זה היום ביום טוב. לכן זה מנות, מנות שכבר מבושלים. ואתם אומרים, מותר לשלוח גם בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטין. כלומר, בין אם יאכל את זה, בין יכול שיאכל את זה מחר, לא נורא. עוד דבר, שלחין ינות, שמנים, סלטות וקוטניות, למה? כל זה דבר שראוי להכילה היום. אבל לא תבואה, כי הוא לא יאכל את זה היום, הוא צריך לטחון את זה. רבי שמעון מתיר בתבואה, כמו שנראה בגמרא, כי הוא יכול לבשל את זה, לעשות את זה דייסה, לבשל את זה, בלי בכלל לטחון את זה. גמרא, תני רב יחיאל, מה שאמרנו שמותר אדם לשלוח לחברו דברים ביום טוב, זה דווקא בלבד שלא יעשינו בשורה. לא יביא כמות גדולה שאנשים שהולכים להביא כמות גדולה, ממילא זה נראה כאילו הולכים למכור. כשכל אחד מביא איתו כמות למשל של עופות, אז מה נראה עכשיו? אלה הולכים למכור, עושים קייטרינג בשוק, הולכים למכור, אוכל מוכן ליום טוב. תנא, אין שורה פחותה משבני אדם. אם זה אחד או שניים, זה בסדר, לא נראה הולכים למכור, הולכים להביא לחבר. בעיר רבשי, תלתה גברי או תלתה מיני, מי? תכו. מה הדין שלושה אנשים, אבל כל אחד ממשהו אחר, זה מביא עופות, זה מביא אורז, זה מטפחי אדמה, זה נראה למכור. ואם מביאים כמות גדולה, זה נראה למכור. פה שני אנשים, אולי זה לא נראה למכור. תכו. רבי שמעון מתיר בתבואה, תניא, רבי שמעון מתיר בתבואה, כגון חיטים לעשות מהם לודיות, סעורים, ייתן לפני בהמתו, עדשים לעשות מהם רסים, כן רואים מכאן שאל לעשות מזה דברים כאלה, שאפשר להשתמש לזה גם ביום טוב, לכן הוא מתיר לתת גם תבואה. מתניתין, משלחים כלים בין תפורין, בין שאינן תפורין, כלומר בגדים, כלים כמונה בגדים, בין תפורים שרואים ללבישה, ובין שאינן תפורים שלא רואים ללבישה, מותר לשלוח את זה אחד מתן לחברו ביום טוב. אף על פי שיש בבגד הזה כלאיים, לא רואים ללבישה, אף כן מותר, והן לצורך המועד. אבל לא סנדל המסומר. יש היום נעליים כאלה, קוראים לזה נעלי טרקטור, שלמטה יש להם כאלה דברים שאדם לא יוכל להחליק. פעם היו עושים סנדל כזה, שיש שם מסירים למטה, שאדם לא יוכל להחליק בתית. זה אסור. ולא מנעל שאינו תפור, כי הוא לא ראוי להשתמש בו ביום טוב. רבי יהודה אומר, גם לא מנעל לבן, כלומר, לקחו את העור מהבהמה, עשו מנעל, אבל עדיין לא צבעו אותו, זה אסור. מפני שצריך לאומן להשחיר אותו. זה הכלל, כל שנאותין ביום טוב, כל דבר שראוי להנות ממנו ביום טוב, משלחין אותו. גמרא, בשלמה, כלים תפורים, כלומר, בגדים שאין תפורים, למה מותר לשלוח אותם ביום טוב? כי חזו למלבוש. שאינן תפורים, גם כן חזי לחסוי. אם אדם רוצה, יש לו פה אוכל, רוצה לחסוס אותו, או יש לו איזה דברים, רוצה לחסוס אותם, אז מותר, יכול לחסות. לכן מותר לשלוח גם בגדים כאלה שעדיין לא נגמרה תפירתם. אלא כלאיים, למה יחזו? הרי לא ראו לכלום, אז לא ראו צורך יום טוב. עד שבמוצאי יום טוב תוציא את החוטי כלאיים משם, רק אז כן לך הורה, מה פתאום שזה מותר? וכי תהם החזי למחתותם, תגיד לי טוב, נכון, הרי אסור לאדם לבוש בגד שעטנז, אז הוא לא ילבש על, הוא ישים את זה מתחתיו, על הכיסא ישים במקום ריפוד, ישים אותו בגד שעטנז. אולי תגיד, וזה מותר. תגמר, זה לא נכון, זה לא מותר, למה? והתניה, כתוב בגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, אבל מה מוכח מהפסוק? אתה יכול להציעו תחתיך, אתה יכול לשים את זה תחתיך בתור ריפוד או בתור מזרון. אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן, לשים דבר של שעטנז מתחת האדם. למה? שמת יקרך לא נימע בשרו, אולי איזה חוט אחד יהיה מעל גופו של האדם, וזה עבר דאורייתא. אז אם כן, פוצו, אי אפשר לקחת את הבגד שעטנז, לשים מתחתיו של האדם, כמו ריפוד לכיסא, או כמו מזרון, זה אסור. וכי תמה דמפסיך מדי ביני וביני, אם תגיד לי, לא, אין חשש, שמה החוט הזה יעלה עליי. למה? כי אני שם את זה מתחת ל, 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 מעל הכיסא, ומעל הבגד שעטנז אני אשים סדין, אני אשים איזה משהו, שום חוט לא יוכל לעלות. אומרת הגמרא, אבל גם זה אסור. הרי אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי משום קהלה קדישה בירושלים. מי זה קהלה קדישה בירושלים? מי זה חכמים שמכנים אותם קהלה קדישה בירושלים? המהרש"א בדף כ"ז, לכמה בצד דף כ"ז, מביא מסדר תנאים מוראים יתר בירושלים במעשר שני, רבי יוסי בן המשולם ורבי שמעון בן נסיה, הם נקראים קהלה קדישה. אז מה אמרו התנאים הקדושים האלו? אפילו 10 מצעות, זו על גב זו, וכליים תחתיהם, יש לך סדין ועליו עוד סדין וסדין, ומתחת לכל הסדינים, למטה שבגד אחד כליים, עשוי שנע עליהם. אז אם כן, לכאורה, איך זה מותר? אלא עונה הגמרא, בוילון. וילון, כלומר, אדם שם איזה וילון שהשמש לא תפריע לו, או מול הפתח וכיוצא בזה, אז אם כן, יש לו שימוש שיכול להשתמש כלשהו בכליים, אבל באמת להשתמש ממש באדם, זה אסור. שאת הגמרא, והרי אמר עולם פנימה, אמרו וילון, תמה, הרי וילון, לכאורה, זה עשוי לחסות את החלון או את הפתח, אז זה לכאורה, אדם לא משתמש, זה לא עובד, זה לא בגד, אז למה זה מקבל תומה בכלל? מפני שהשמש מתחמם כנגדו. לפעמים השמש קר לו, מחכה עד שימזוג לאנשים, אז הוא מתעטף ככה בבילון, עומד שם על יד הפתח, מתכסה בבילון. אז אם כן רואים מכאן שזה גם כן אסור. עונה הגמרא, אלא בקשין, באמת הצודק, אסור לאדם לשים וילון משעטנז, כשמה השמש ישתמש בו. אבל אם זה קשה, הבגד הזה זה מותר. למה? כי אפילו אם האדם ישים את זה עליו, אותו בגד שעטנז לא יחמם אותך, לא, אין לך בזה הנאה וזה מותר. כמו שאמר רב הונא בריה דרבי יהושע, היי נמתא דגמדא דנרש שריה, מה פירוש? אם יש לאדם בגד כזה שהוא עשוי לבד, שהוא לא נהנה ממנו כלל, הוא קשה כזה, אז זה מותר. למה? כי אין בזה הנאה של לבישה. כמו שכתוב מקום אחד, לא תלבש שעטנז. דווקא הנאה של לבישה, זה שהוא קשה, מלא אין בזה איסור שעטנז, ורק דברים כאלו, המשנה התירה לשלוח בגד כליים כזה שהוא קשה, מותר לשלוח אותו ביום טוב, מפני שאין חשש שאדם ילבש אותו באיסור. אמר הפפה, ארדליים אין בהם משום כליים. ארדליים, כיוון שהם קשים, אז גם כן, אין בזה איסור של כליים, כמו שאמרנו מקודם, כי דבר שהוא מלבוש, הוא רך, נעים. אבל זה ארדליים אין בהם. אמר רבה, הנצרדי דפשיטי, אין בהם משום כליים. דבזרני יש בהם משום כליים. אם האדם, יש לו איזה כיס, כלומר לקח חתיכת בד, עשה מזה כעין ארנק כזה, ושם בפנים, מה הוא שם בפנים? אם הוא שם בפנים איזה מטבעות כסף, זה דפשיטי, אז מלא, גם כשאתם זה בתוך גופו, זה לא מחיים אותך בגלל הקושי של המטבעות, אבל אם שם בפנים איזה זרעונים, איזה גרעינים וכדומה, אז מלא זה רך, מלא אותו בגד מחמם את האדם, וזה אסור עם הכיס הזה הוא עשוי משעטנז. אבל רבשי אמר, אחד זה ואחד זה, אפילו אם הכיס הזה עשוי בשביל לשים בתוכו זרעונים, ואתה נמצא בתוך גופך לכאורה, זה מחמם אותך, על פי כן אין בזה איסור של כליים. למה? לפי שאין דרך חימום בכך. התורה אסרה להתחמם בכליים שעטנז נס גלויה עליה עליך, זה בגד. אבל כאשר דבר כזה, אתה שם כיס, בא בשביל לשמור אותו בתוך הגוף, וזה, על פי שאתה מתחמם, אין בכך שום איסור, זה הנאה שלא כדרכה, ואין בזה איסור של עטנז. בוא חנה לעולם, אמן ואמן.